התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני משה אליקמן, כתב האתר, ולצידי כמו תמיד ואחרי שהוא חוזר מפגה קצרה בארצות הברית לטובת ייצוג של מדינת ישראל בכבוד רב, עומר אריאן בלג בעומר. מה העניין עם עומר?
מה נשמע משה? כן, הייתה פגרה מעניינת שקצת החלפתי את את הדיסק, לא הצלחתי כמעט לראות בלייב משחקים מהליגה, מה שכן, סוף סוף NBA בשעות שמחות, שזה גם היה נחמד, אבל כן, חוזרים לכדורסל המקומי, שדרך אגב, לא פחות מעניין.
לגמרי, ואני בטוח שעוד נראה ממך בקרוב איזשהו טור מעניין, ושכולם באמת יתרגשו מהחזרה שלך לאתר אחרי הפגעה הקצרה הזאת, ובוא באמת נתחיל עם הפינה הקבועה שלנו של שחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, ונתחיל איתך, איזה שחקן אתה מסמן, או לחילופין מילה טובה למישהו בכדורסל הישראלי.
אז אני בחרתי לסמן כבאמת כשחקן שלי הפעם, דווקא את ברטימור. אנחנו נדבר על הסדרה הזאת בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, על הייחודיות שלה, אבל אתמול הפועל תל אביב מגיעה למשחק חוץ, שהיא מגעה ולקיר, משחק הדחה, והיא צריכה מבוגר אחראי. אז היא חיפשה את ג'ייק אובן בראון, וחיפשה, ולצערנו, אני לא יודע מה העדכון במצב שלו עכשיו, אבל
יש שיפור מסוים אמור, וזה לא עד כדי כך גרוע, אבל הוא עדיין בספק.
אז מעולה, קודם כל שיהיה בריא. אבל היא חיפשה מנהיג, וג'ייק אובן בראון לא היה שם כדי לתת לה את זה. והמנהיג הגיע מכיוון לא צפוי, מהכיוון שדני פרנקו מכוון אליו כל העונה. בעצם כל החזון הזה של להביא ישראלי, להשאיר אותו לטווח ארוך, לתת לו קפטן, כל התהליך הזה, ולשים סביבו דווקא ישראלים פחות מנוסים, לשים סביבו את רז אדם, ואת גיל בני, ואת וכל שוב, אפילו את זלמנסון, או את לוטן אמסלם. סביב ברטימור היה איזשהו חזון שברטימור ינהיג את הקבוצה הזאת, וייתן לה איזושהי רוח גבית. וזה מה שהוא עשה, אבל ההבדל הוא, וזה סוגיה מאוד מעניינת, שאני רואה אותה לדוגמה הרבה פעמים, גם במשחקים של הפועל חולון, שהמנהיג הוא שחקן שהמאמן בעת רעילה לא היה לוקח מגרש. את גיא פניני לדוגמה, להערכתי, גיא גודס היה מעדיף שלא יהיה למגרש מבחינה מקצועית הרבה מאוד מהדקות. הוא חור הגנתי, הקליעה שלו לא מה שהייתה פעם, ואין לו את היכולת באמת להריץ מהלכי פיק אנד רול לדוגמה. אבל בשל יכולות המנהיגות שלו, הוא חייב למצוא את הדקות שכן הוא יוכל לשחק ולתרום מהניסיון שלו ומהחוכמת משחק שלו. ברטימור זה בדיוק הסיפור מה שהיה עד עכשיו. הרבה פעמים הוא היה נחשב לאיזושהי מעמסה על ההתקפה של הפועל תל אביב. ושוב, דני פרנקו כן מצא את האיזון ואת הרכיבים המסוימים שהוא יוכל לעלות לשחק. וברגע שברטימור מגיע למשחק הזה, 2-0 ליריבה המקומית, במשחק חוץ, ועושה תצוגה כל כך כל כך מרשימה, לא ראיתי ממנו כזאת המון 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 זמן, והוא משלב את הצורך של דני פרנקו לשחק איתו כי הוא ברטימור, ואת הצורך של דני פרנקו לשחק איתו כי הוא שחקן כדורסל טוב ביחד, זה נותן פה להפועל תל אביב כלים מאוד מאוד משמעותיים להמשך, להמשך הסדרה, והאמת גם להמשך בעונה הבאה וכולי, ודני פרנקו יכול להיות מאוד מאוד מרוצה מזה.
בהחלט היה כיף לראות את תימור, ועוד נדבר עליו. הוא גם קיבל ציון 10 באתר ספורטס רבי על שיא הקריירה. אבל אני אדבר על עוד שחקן של הפועל תל אביב. בחרתי ברז אדם, שלא מקבל הרבה הזדמנויות העונה, ולדעתי היה צריך לקבל יותר. בסוף מדובר בשחקן יחסית מגוון, לפחות ממה שראינו ממנו באליפות אירופה עד גיל 20 ב-2019, ודווקא אחרי התקדמות יפה בעונה שעברה, דני פרנקו לא נתן לו יותר מדי הזדמנויות העונה, ובחלק מהמשחקים הוא שיחק מעט מאוד, אם בכלל, אבל בסדרה, אחרי שהוא בעצם שיחק דקה אחת במשחק הראשון, פרנקו באמת ראה שהוא צריך את הטירוף הזה שרק רז אדם יכול להביא בכמויות עצומות, וכבר במשחק השני רז אדם החזיר עם 4 נקודות, הפלוס מינוס הכי גבוה בהפועל תל אביב, ובמשחק השלישי, נכון, הוא רק שיחק 7 דקות, אבל סיפק 6 נקודות, נתן את השלשה האחת הזאת שעוד יותר הענישה את מכבי, ובכלל אני חושב שבשביל לנצח משחקי דרבי כאלה, בטח כששחקן כמו ג'ייקובן בראון בחוץ וגם ג'יימס יאנג כמובן, אז אתה צריך את האקסטרה אנרגיות וטירוף שמישהו כמו רז אדם יכול להביא, ואני מקווה שנראה אותו מקבל עוד הזדמנויות גם במשחקים הקרובים. גם העלינו לאתר רעיון שעשינו איתו כבר בתחילת העונה ופרסמנו עכשיו, ככה שבאמת אחד השחקנים האלה שכיף לראות ואי אפשר שלא לאהוב. ולדעתי נמשיך לדבר על הסדרה הזאת מן הסתם, נדבר על כל הסדרות, אבל האחת בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב היא כרגע הכי מדוברת, הכי פתוחה אפשר להגיד ביחס למה שאנחנו רואים בשאר הסדרות, למרות שעוד נגיע לסדרה שמבחינת תוצאה היא עדיין פתוחה, ומכבי תל אביב רק ביתרון 2-1 על הפועל תל אביב עכשיו. אם היו אומרים את זה לפני הסדרה זה היה הגיוני, אבל בדרך שזכה שמכבי תל אביב עלתה ל-2-0, כבר חלמה על סוויפ ואז חטפה תבוסה מאוד גדולה בבית, את זה אף אחד לא ציפה לראות. ואנחנו גם נדבר על המשחקים הקודמים, אבל אי אפשר שלא להתעלם מהמשחק הזה בכל הנוגע למכבי תל אביב, וההתמקדות באמת תהיה במשחק הזה ופחות בעבר. ובסוף מכבי קיבלה כמה שחקנים ביכולת לא רעה, אבל מספר השחקנים שהיו רעים מאוד הוא גבוה מדי, בטח ביחס להפועל תל אביב שכל שחקן ששיחק שם היה טוב, וזה כולל את בראון שנתן כמה אסיסטים עד שהוא נפצע, ולרוב באמת מכניס לעניינים את החברים לקבוצה, ואחרי זה כל היה, אבל הפעם הוא לא בדיוק הספיק לעשות את זה יותר מדי בגלל הפציעה. זה כולל את איגור קולשוב שבאמת נמצא בתקופה לא טובה בכלל, בעונה די חלשה, ונגד מכבי לפחות בחלק מהפעמים הוא היה טוב, והפעם הוא גם החזיר. נכון שהוא החטיא שלשות פנויות בסיום, אבל הוא נתן את שלו כשהוא קלה שלשה, חדר בקלות מול ג'י כהן, ושאר השחקנים באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה. אם זה גיל בני שהביא את האנרגיות ההגנתיות, הציג לשחקני מכבי שוב, אם זה רז אדם כמו שציינו, ג'וש אוונס ועידן זלמנסון שפתחו ביחד, באמת הפתעה של דני פרנקו שניצל את היהדות של ג'יימס יאנג, הלך עם שני גבוהים כמו שהוא עשה בעבר העונה, ובאמת קיבל החזר מרשים בהגנה ובעיקר בהתקפה, וזלמנסון באמת נהנה לשחק מול מכבי, שוב צלף שלשה. ברטימור שכבר דיברנו עליו, וג'יי פי טוקוטו, משחק מגוון, גם הוא קלה שלשה, ובהחלט הוא היה אחד המפתחות לניצחון, אחרי שבמשחק השני הוא היה חלש יותר. ועוד ניגע בשחקני מכבי, אבל קודם כל מבחינת הפועל, איך היית מסכם את הניצחון הזה? כי באמת יש תחושה שחבל עם העונה של הפועל תל אביב נגמרת עכשיו, כי לקבוצה הזאת באמת היה, ואני לא יודע אם עדיין יש פוטנציאל אמיתי לזכות בתואר העונה, ובגלל צירוף מקרים של משחקים חשובים שהקבוצה הפסידה בדרך להידרדרות לבית התחתון, פלוס האי העמידה בלחץ מול בני הרצליה בגמר גביע המדינה, אז הקבוצה הזאת בדרך כנראה לעונה בלי תואר, אבל אי אפשר לדעת. אז איך באמת היית מסכם את המשחק של הקבוצה?
אני רוצה להזכיר לך דיון שעשינו בעבר, שדיברנו על מי המועמדת לעדיפות, דיברנו בעיקר על הטופ 4, בין מכבי תל אביב, הפועל לירושלים, הפועל חולון ובני הרצליה, ואתה סימנת את בני הרצליה, כיוון שהם עד קורונה לא חוו שום משבר, כלומר הם שמרו פחות או יותר כל העונה הזאת על איזושהי קפיות, איזשהו רצף, ולא הייתה להם איזושהי נפילה בשום שלב של העונה. אני דווקא באותו דיון, אני לקחתי את זה כנקודת חולשה של בני הרצליה. כלומר, הדברים עד עכשיו הלכו טוב, הדברים עד עכשיו הלכו כמו שצריך, ובפלייאוף זה לא יהיה כך. כלומר, לא הכל ילך חלק ודברים יתחילו להשתבש. אחד מהדברים שהפועל תל אביב עשו, עברו העונה, זה באמת כל דבר אפשרי. זה משברים, וזה נפילות, וזה הפסדים מבאסים, וזה מקומות נמוכים שהם היו בהם, מבחינת בטבלה כמובן, ומה שייחד אותם לכל אורך העונה, זה שפעם אחר פעם הם חזרו, הם ניצחו עם אופי, במשחקים קשים, שהיו שחקנים מוכשרים יותר מהם, מול מכבי תל אביב, בלי ג'ייקובן בראון, באמת, בהמון המון סיטואציות, הפועל תל אביב מצליחה להתאושש מנפילות שיש לה, גם דרך אגב, גם תוך כדי משחקים, ולחזור הלאה. ואני חושב, זו הסיבה שכשאני הגעתי לקראת המשחק הזה אתמול, לי היה ברור שסוויק לא יהיה כאן, היה לי ברור שהפועל תל אביב תנצח את המשחק הזה, כי הפועל תל אביב היא פשוט לא קבוצה שמבטרת. יש לה אופי חזק מאוד, וזה משהו שיעזור לה. אני חושב שאם כן קצת נדבר על שני המשחקים שקדמו למשחק אתמול, ראיתי שם הבדל כישרון מובהק לטובת מכבי תל אביב. האמת, שלא היינו צריכים גם את שני המשחקים האלה כדי להגיד את זה. מכבי תל אביב יותר עמוקה, יותר מגוונת, יותר כישרונית, יותר חכמה, יותר יודעת מה היא רוצה, עם פואנטות יותר טובות, עם שחקנים יותר טובים. באמת, בכל מדד, כל פרמטר יבש שנסתכל על ההשוואה בין שתי הקבוצות האלה, אנחנו נגיע למסקנה שהפועל תל אביב נמצאת בנחיתות מטורפת בהקשר הזה. מה שכן, פועל תל אביב יש אלמנט מאוד מיוחד, שנקרא אלמנט הטירוף. בין אם זה הקהל שלהם, גם במשחק חוץ, ובין אם זה, ציינת, חוליית המתאבדים שלהם, רז האדם, אותן אמסלם, ברטימור, כל הישראל, גיל בני, הישראלים שנכנסים, תשמע, שגיל בני משחק אתמול 30 דקות לדעתי, משהו כזה, זה משהו מטורף. בסוף ברור לכולם שגיל בני שמשחק 30 דקות, מול מכבי תל אביב, שיש לה שם, מה זה, בעמדת הרכז, יש להם את אבנס ווילבקין וננלי, שכל אחד מהם משחק פחות מ-30 דקות, אז ברור שיש פה משהו אחר, שהוא יותר מכדורסל, והמשהו הזה זה הטירוף, זה ההגנה, זה הלחימה, זה להציק לגרדים היריבים, ולא לוותר על כדורים, וזה הכיוון שאליו הולכת הפועל תל אביב, ועל זה היא חושבת לנצח את הסדרה. אני אגיד שזה, כלומר, נראה שזה עובד, זה עבד במשחק הבא, זה עבד במשחק הזה, זה גם יכול לעבוד במשחק הבא, כדי לנצח עוד שני משחקים, שבהם מכבי תל אביב היא קבוצה שמאוד חוששת, א', להפסיד דרבים, כלומר, לצערה, הערך של להפסיד דרבי קצת ירד השנה, אני חושב שהיא צריכה להחזיר אותו להיות דבר קצת יותר חמור. פעם להפסיד דרבי היה לפטר את המאמן. היום זה...
העונה זה לפטר את המאמן.
אחרי שלושה. העונה לקח שלושה דרבים כאלה לפטר.
נכון.
ומה שאני אומר זה שבגלל שהיא כל כך מפחדת מהדבר הזה, בין אם זה להפסיד תואר, לסיים עונה בלי תואר, זה... רוח הדבר, ובין אם זה להפסיד עוד דרבי, מכבי תל אביב תעשה באיזשהו שלב את ההתאמות, את החושבים, ותהיה לרמת ביצוע יותר טובה. כשמכבי תל אביב תמקסם את רמת הביצוע שלה, או לא תמקסם, כי אם היא תמקסם את רמת הביצוע להפועל תל אביב, לא יהיו תשובות לדבר הזה. אבל אם היא תגיע ברמה יותר טובה, ברמה של יותר ריכוז ותשומת לב לפרטים ודברים כאלה, הפועל תל אביב יצטרכו להוסיף על גבי אלמנט הטירוף, גם אלמנטים מקצועיים, פואנטות התקפיות יותר טובות, משחק ריצה יותר טוב, לשלוט על קצב המשחק, הגנה קבוצתית הרבה יותר טובה. ראינו את הדברים האלה במשחק אתמול, אבל שוב, דני פרנקו צריך לעשות את ההפרדה בין דברים שאם המומנטום לא היה אצלו, לא היו קורים, לדברים ש... הוא יכול להיות איתם בטוח ברמה המקצועית, ואין הרבה כאלה. ולקראת המשחק הבא הוא חייב להמשיך ולשפר את זה, לקוות כמובן שאלמנט הטירוף, ביחד עם הקהל ועם מה שנקרא, מה שאני קורא לו, יחידת המתאבדים של הפועל תל אביב, יעשו את שלהם, ואז אולי הוא יוכל לגרור את הסדרה הזאת גם למשחק מספר 5.
את הדיון על הפועל תל אביב והרצליה עשינו כמובן לפני גמר הגביע, ועוד אלמנט מפתיע שאני אסמן זה שפרנקו פתח בחמישייה עם ברטימור, לא עם גיל בני, לרוב כמובן גיל בני פותח, ונעבור לדבר על מכבי תל אביב. שחקן כמו סקוטי ווילבקין שסיפק משחק לא טוב, זה קורה, בסוף הוא גם בן אדם והוא מהאחרונים שאפשר להאשים בהפסד הזה, למרות שהוא היה מאוד חלש. אז הקבוצה כן קיבלה נקודות של ג'ון די ברטולומאו, אבל חלקן היו בגארבג' טיים. רומן סורקין עם חסימות בהגנה, עם נקודות בצבע, אבל לא מספיק, וגם החטאות מחוץ לקשת, עיבודי כדור. קינן אבנס היה בסדר מבחינת חדירה, קליעה מבחוץ ואסיסטים, אבל עדיין לא לקח על עצמו יותר מדי את המשחק הזה. ג'יימס ננלי הגיע לנקודות שלו, אבל שוב לוקח זריקות בלי שום קשר לשטף הקבוצתי, מאבד לא מעט כדורים. עוד שחקן שהיה בסדר זה אוס בלייזר, אבל כאן גם תמונה הבעיה, כי מצד אחד הוא מביא אנרגיות, סיפק כמה סלים, תרם בריבאונד התקפה כמו שהוא עושה בצורה מרשימה מאוד בסדרה הזאת. מעבר לזה הוא שחת עבירות תוקף, כולל האחת של ג'ייקובן באון שגרמה לפציעה שלו, אבל השלשות שלו לא נכנסות, ובסוף זה פשוט לא מספיק כדי לנצח משחק, למרות ששוב הוא מהאחרונים שאפשר להאשים, הוא באמת מחויב ו ראוי לכבוד על הסדרה שהוא נותן עד עכשיו, למרות המצב שלו לקראת העונה הבאה. ואז יש לנו כל מיני שחקנים שיחזבו, מעבר לווילבקין, דריק וויליאמס עם סל משוגע, עם סיום המחצית הראשונה, אבל בסוף האחוזים שלו לא היו מספיק טובים. חוץ ממנו, ג'ייק כהן, פשוט חור הגנתי, כמו ננלי, אבל ג'ייק כהן, הוא לפחות מנסה, וזה היה באמת קשה לצפייה לראות גם את זלמנסון מנחית אותו על הקרקע ופשוט חושף את הרכות ההגנתית שלו, וגם את קולשוב חודר נגדו בכזאת קלות, ואני לא זוכר מתי הפעם האחרונה שקולשוב חדר במשחק כדורסל. ואם נוגעים בכהן, אז בפודקאסט ספיק אנד רול דיברו קצת על נבחרת ישראל בקיץ הקרוב והמקום של כהן, והאמת בקצב הזה פשוט הוא לא ברמה שנבחרת ישראל צריכה, בטח כשיש כל כך הרבה אופציות טובות אחרות בחוץ, שוב, זה בכושר הזה, עוד יהיו התפתחויות עד אז, ואז אנחנו מגיעים לעוד כמה שחקנים ששיחקו ממש רע, יפתח זיו שלא שיחק במשחק הקודם, הפעם סיפק שתי נקודות ראשונות בסדרה, אבל לדעתי בגארבג' טיים איבד כדורים, החטיא הרבה, ובסוף זה היה פשוט נוקאוט של ברטימור מולו, וגם הייתה חדירה של ברטימור על הראש של יפתח זיו, וזה באמת סימל את הסדרה הזאת עד עכשיו, ולדעתי לא שהדבר הזה קורה, אבל ברטימור בקלות יכול לשחק במקום יפתח זיו במכבי תל אביב, ולתת הרבה יותר ממנו, בטח ברמת הליגה, וגם מבחינת היורוליג, בסוף ברגע שאין את הכלייה לשלוש, החיים פשוט הרבה יותר קשים, ויפתח זיו מן הסתם מאבד ביטחון, כשגם אבי אבן לא נותן לו מספיק מזה בתקופה האחרונה, ואז אנחנו מגיעים לג'יילן ריינולדס, ולדעתי באמת מתמקד בשני השחקנים האלה, וג'יילן ריינולדס כנראה עם אחת הסדרות הכי גרועות של שחקן זר, בטח במכבי תל אביב, הפעם הוא שבר שיאים שליליים, 0 נקודות ב-11 דקות, 0-4 ל-2, נחסם פעמיים, איבוד כדור אחד, עבירה אחת, זעם על השופטים, מינוס 7 במדד ומינוס 21 במדד הפלוס מינוס וחוסר מחויבות הגנתית, ובאמת הוא שחקן שסוג של הפך לסק החבטות של אוהדי מכבי תל אביב בגלל מה שרואים ממנו על הפרקט, ונכון הוא לא בדיוק שיחק הרבה לפני הסדרה, ולצפות ממנו לתת את מה שאנטה זיזיץ' נותן זה לא להיות מציאותי, כי אנחנו רואים איזה נזק ריינולדס עושה לאורך העונה, אבל מה שקורה עכשיו זה פשוט חריג ומתחת לכל ביקורת. מה דעתך, עומר?
כן, אז ריינולדס באמת בתצוגת תכלית, אבל בכיוון ההפוך של העניין. זה באמת תצוגת שפל ש, כמו שאתה אומר, באמת אני לא זוכר משחקן זר הרבה זמן פה. אבל אני חושב שהסיפור הוא קצת יותר גדול מזה. אתה ציינת את אוז בלייזר, שאמרת יפה מאוד, הוא תרם, הוא היה מחויב, הוא לקח ריבאונדים, אסיסטים, באמת מתן אנרגיות, אבל בסופו של דבר זה אולי גם מהות הבעיה. ואני רוצה לקחת את הסיפור הזה של אוז בלייזר, גם לכיוונים אחרים, וזה מתחבר גם קצת לג'יילן ריינולדס. בסוף ריינולדס הוא הברירת מחדל של מכבי תל אביב, אבי אבן היה שמח מאוד אם מחר, אם אתמול היה לו את אנטה זיזיץ' כאופציה התקפית שהוא היה יכול לשחק איתה. על אף כל המשמעויות ההגנתיות שתמונות בלשחק עם אנטה זיזיץ'. אחד מהדברים שאנטה זיזיץ' נותן למכבי תל אביב זה את השקט ההתקפי. התחכום ההתקפי שדרוש כדי להפעיל אותו הוא לא גדול. בסך הכל, להכניס את הכדור לצבע, שזו איזושהי משימה, כן, היא לא משימה קלה, אבל כדור לצבע זה מאוד מאוד פשוט, הוא עושה את העבודה משם, צריך לשמור על ריווח נכון ועל פעולות נכונות, ומשם זה יחסית פשוט. ריינולדס הוא לא כזה. ריינולדס הוא אחד שדורש מהגרדים שמסביבו ומהקבוצה שמסביבו להיות הרבה הרבה יותר דומיננטיים, פעילים וטובים, כדי להפעיל אותו וכדי ליצור לו אופציות. ברור שהמטרה ההתקפית של מכבי תל אביב היא לא ליצור לג'יילן ריינולדס אופציות, אבל בסוף כדי שהוא גם יבוא לידי ביטוי, הוא תלוי הרבה מאוד ברמת ההתקפה הכללית, לעומת אנטה זיזיץ' שיכול גם בהתקפה שלא משוחקת טוב ליצור נקודות. ואני חושב שהדוגמאות הכי 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 משמעותיות, זה שאנחנו רואים שחקנים כמו ננלי, שפתאום מתחיל לנהל את המשחק, ונתת את הדוגמה של יפתח זיו, וברגע שהם, נדרש מהם לנהל את המשחק ולקחת החלטות, ושניהם אגב ביחס אסיסטים עיבודים שלילי, וברגע ששני מקבלי ההחלטות שלך, שהם מקבלי ההחלטות שלך לא מתוך בחירה, אלא מתוך זה שהפועל תל אביב, בזכות ההגנה שלה ובזכות הדרך שמשחקת, הכריחה אותך שהם יקבלו את ההחלטות, ברגע שזה קורה, וברגע שהם נמצאים יחסי בודי שלילי, הקבוצה משחקת פחות טוב, והסימפטום של זה, אבל זה רק הסימפטום, זה לא הסיבה שגרמה לתוצאה, אלא זה הסימפטום של ההתקפה הרעה של מכבי תל אביב, זה שריינולס הוא בתצוגת שפל כזאת נועית. אני לא מסתיר את האחריות מריינולס, שמקבל החלטות לא טוב, ניזון יותר מדי מה... לא, ולא שהוא שקט שמכבי צריכה, אבל זה קשור לבעיה קצת יותר גדולה לטעמי. זה מתחבר לי לעוד עניין שממשיך שנייה את מה שדיברתי על אלמנט הטירוף בהפועל תל אביב. אחד מהדברים שמכבי תצטרך לשים לב אליהם לקראת המשחק הבא, זה מעבר ללשלוט על קצב משחק ברמה המקצועית, איך רצים, עד כמה רצים וכולי, זה לשלוט על אווירת המשחק. וככל שאווירת המשחק תהיה לוחמנית, ותהיה תוקפנית ומבולגנת, כמו מה שהיה אתמול, כעס על השופטים, ריינולדס שלא יורד להגנה, עבירות שעוצרות מתפרצת וכו' וכו' וכו', ככל שעבירת המשחק תהיה כזאת, להפועל תל אביב יהיה יתרון מובהק. הפועל תל אביב בנויה לשחק בסיטואציות האלה, ספציפית. ואם אתה תזכר אחורה, בכל שלושת הדרבים האחרונים, זו הייתה אווירה. אווירה של לחימה, ושל בלגן, ושל ציסה, שהיא מאוד תורמת לאווירה של האוהד הממוצע, כן? אבל היא לא תורמת למכבי תל אביב. מכבי צריכה שחקנים אחראיים, שידעו להרקיע את המשחק, להאט אותו, לא להתווכח עם השופטים סתם, היא תצטרך את אבי אבן חד, שיקח טיימאוטים בזמן, יעצור את המומנטום של הקבוצה היריבה. היא תהיה חייבת לעשות את זה, כי אם לא, היא תקבל בדיוק מה שהיא קיבלה אתמול.
בכל הנוגע לריינולדס, פשוט הציפייה ממנו הייתה שהוא לפחות ינסה לתת לאבי אבן איזשהו כאב ראש לקראת הסדרה הבאה, אבל בקצב הזה לא ברור אם הקבוצה תגיע לסדרה הבאה, והוא בטוח לא יהיה שם. ובו באמת אני אמרתי לפני הסדרה 3-1 להפועל תל אביב, משהו שמן הסתם לא יקרה, אבל מה האימור שלך לקראת המשך הסדרה? כי בסוף להפועל תל אביב יש סיכוי טוב מאוד בבית, יש שם טירוף לא רגיל, אפילו יותר מהמשחק הקודם בבית אני מניח, ומכבי בלחץ ביד אליהו, לא יוצאים ממנה דברים טובים העונה, בטח מול הפועל תל אביב, אז נראה לי תסריט שהפועל תל אביב איכשהו לוקחת את הסדרה הזאת, הוא לא מופרך.
לא, לגמרי לא מופרך, אני חושב, אני כמעט בטוח שהמשחק הזה ילך למשחק מספר 5, אבל אני חושב ששוב, אמרתי את זה גם, כשדיברתי קצת על הפועל תל אביב, מכבי תל אביב מאוד 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 חוששת מתסריט של עוד הפסד של 3 דרבים והדחה ברבע גמר פלייאוף, ולכן אני לא רואה את זה כתסריט ריאלי, ולכן אני אומר 3-2 למכבי.
אוקיי, מעניין מאוד, ונעבור לסדרה אחרת, לסדרה הכי צמודה בעצם מבחינת תוצאה, הפועל ירושלים מול הפועל גלבוע גליל 1-1, אחרי הפתעה גדולה של גלבוע גליל במשחק הראשון בארנה, כשירושלים נראתה כקבוצה שלא בדיוק יודעת שזה משחק פלייאוף, היא התאוששה בחוץ כשהביסה את גלבוע 96-61 בגנר, משחק שפשוט ראינו את ירושלים מחויבת יותר, מבינה שזה משחק פלייאוף, ושהעונה שלה עלולה להסתיים אם היא לא מנצחת משחק הזה, ובסופו של דבר הפועל ירושלים תקנה את התקלה מהמשחק הראשון, אבל עדיין בסוף הסדרה היא 1-1, הכל יכול לקרות, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר, יום שישי, האם גלבוע איכשהו תפתיע בארנה, קודם צריך לראות אם לונדון פרנטס יהיה קשיר, כי טיוס באטל גם היה עד עכשיו פצוע, וכל זר שנעדר אצל גלבוע זה פגיעה קשה מאוד בקבוצה, אבל איך אתה באמת רואה את הסדרה עד עכשיו מנקודת המבט של ירושלים?
אז כן, המשחק הראשון באמת, פול שיירם לא הייתה דומה, לא הייתה דומה לקבוצת כדורסל, אם נודה באמת. עדיין דרך אגב, המשחק הזה הלך למקום צמוד, והיה יכול באותה מידה ללכת לכיוון השני, אבל כן, הפול שיירם איבדה את הביתיות שם, עם באמת תצוגת שפל, אני חושב שמלבד, אובסואן ובריימו שהיו טובים, כל השאר בתצוגת שפל אמיתית, בין אם מבחינת אחוזים ובין אם זה מבחינת קבלת החלטות וכאלה, פול שיירם במשחק רע מאוד, מאוד. והיא מגיעה למשחק השני, כמו שאתה אומר, הרבה הרבה יותר מחויבת, הרבה יותר מוכנה, הרבה יותר חדה, ומצליחה באמת לעשות נוקאוט מטורף לגלבוע גליל. המשחק הזה הוכרע כבר ברבע הראשון, שברובו הוא עמד על אזורים של 40 הפרש, ברמה כזאת שכשהסתיים המשחק, אני אמרתי שהתוצאה קצת משקרת, כי זה הפרש יחסית נמוך למה שהיה רוב המשחק. בקיצור, אני חושב שאנחנו צריכים להגיע למשחק מספר שלצפות לשחק מאוד מאוד שם. כמו שאמרתי, במשחק מספר 2 היה לנו בלואות של הפועל ירושלים, במשחק מספר 1 הפועל ירושלים לא הייתה דומה לקבוצת כדורסל. אני חושב שבמשחק 3, במשחק 4 שבוודאות יהיה לנו, אנחנו נראה סוף סוף משחקים קצת יותר מאוזנים. אנחנו נראה משחקים הרבה יותר שקולים, שסוף סוף נוכל לראות את האיכות האמיתית של כל קבוצה. משהו שהיינו דרך אגב אמורים לראות במשחק מספר 2, משחק מספר 2, ואולי זה הכיוון למשחק מספר 3. משחק מספר 2, ההתחלה שלו הייתה מאוד מסקרנת מבחינתי. אני ראיתי את גלבוע גליל מנסה משהו מאוד יצירתי על הפועל ירושלים. תראו, לגלבוע גליל יש כלים טקטיים, מבחינת אנשים, כלים טקטיים מאוד מאוד חזקים. עוד את קטש, גיא קפלן, אנשי כדורסל ומוחות כדורסל מהטובים שיש פה בארץ. ואולי זו הדרך שבה גלבוע גליל צריכה לפנות כדי לנצח וכדי לעשות את הדברים שהיא רוצה לעשות להפועל ירושלים. אז היא ניסתה במשחק הראשון ללכת על מין וריאציה של בוקס אנד וואן. אני נותן פה איזשהו חיזיון למשחק הבא, אני חושב שהוא ייפתח עם אותו הדבר. מי ניסיון לבוקס אנד וואן? בוקס אנד וואן זה בעצם הגנה של ארבעה שחקנים ששומרים אזורית, ושחקן אחד ששומר הגנה אישית. היא נועדה כדי, מה שנקרא לטרגט, כלומר לשים למטרה שחקן מסוים שהוא טוב במיוחד מכל שאר השחקנים במגרש, בעוד ארבעה שחקנים אחרים ישמרו על הצבע ועל כל ארבעת השחקנים הנותרים. ההגנה הזאת מוכרת לנו העודים הישראלים בדרה מפורסמת להפועל אלת, אריק שיבק עושה מין בוקס אנד וואן על ג'רמי פרגו, ובעצם מנצח את הסדרה הזאת, הופך מ-2-0 ל-3-2, וזה מה שבערך גיא קפלן ניסה לעשות על ג'יילן אדמס, אבל שוב, וזה משהו שהוא מאוד חשוב עבור הפועל ירושלים הלאה. הפועל ירושלים עם המון ריכוז, המון תשומת לב, מצליחה לצאת מהמצבים האלה. אז בהתקפות הראשונות ג'יילן אדמס לא נוגע בכדור. ובהתקפות הבאות, הפועל ירושלים פתאום, אחרי שהיא קצת מתחילה לעשות סלים, אפילו בלי שג'יילן אדמס ייגע בכדור, היא מתחילה פתאום לרוץ ולצבור מומנטום. וכשהיא רצה, פתאום לגלבוע גליל אין זמן ליישם את אותו בקס אנד וואן ואת אותו לחץ על ג'יילן אדמס, אז אדמס פתאום מרגיש יותר חופשי ונע יותר עם הכדור. אז גלבוע גליל שמה עליו טראפים. שוב, זה לא מפחיד אף אחד. אז הפועל ירושלים מעלה עוד מוביל כדור, נועם דוברת, והוא מנהל את המשחק. או את רטינו בסואן, והוא מנהל את המשחק. ושוב, עם המון ריכוז, המון תשומת לב, המון שקט, ועם המון מחויבות, כמו שאמרת קודם, היא מצליחה לשבור כל רעיון של גלבוע גליל. במשחק הבא, שבו יכול להיות שרמת הטירוף לא תהיה כזאת, כי קשה לשמור על רמת מתח כזאת אחרי הפרש כזה גבוה, פתאום היא תצטרך להתבסס על הצד המקצועי שלה. ושם אנחנו נוכל לראות, לא לקראת הסדרה הזאת, כי עוד מעט נגיע לאימורים, לדעתי הסדרה הזאת תלך ל-3-1 להפועל ירושלים, אפילו 3-1 די קל, אבל לקראת הסדרות הבאות אנחנו נוכל לראות בעזרת המשחקים הנותרים, את האיכות הגולמית האמיתית של הסגל הזה של הפועל ירושלים. עד כמה הוא באמת יכול להתמודד עם קבוצות של כל מיני, והם יתמודדו, בין אם זה אולי הפועל חולון בשלב הבא עם גיא גודס, ובין אם זה אובנה הרצליה או מכבי תל אביב, בשלב הגמר כמובן אם הם יעברו את חולון, הפועל ירושלים תצטרך להתמודד עם דברים כאלה, וגלבוע גליל זה אחלה מבחן בשבילם.
בדומה למשחק השלישי של הפועל תל אביב, אצל הפועל ירושלים ראינו עכשיו באמת כל שחקן שעולה לפרקט, כמעט מופיע בצורה טובה, אם זה אדם אריאל, שקלה 14 נקודות, וכל מיני שחקנים שקלו 13 נקודות, ג'ון אגבונו, רטינו בסואן, ווילי ווקמן, ג'יילן אדמס שהיה מצטיין ולא היה צריך לשחק הרבה כדי לעשות את זה, סולימן בריימו עם 9 נקודות קלות, איתי סגב עם 8 נקודות, 10 ריבאונדים כולל 4 בהתקפה, ובכלל זאת אולי אחת התופעות של הפלי אוף שאני מסמן, שהשחקנים מכפר תבור, רוז בלייזר ואיתי סגב באמת משתלטים על ריבאונד ההתקפה, והופכים אולי לחביבי הקהל של הקבוצה שלהם. סגב הוא כבר חביב הקהל של ירושלים הרבה זמן אפשר להגיד, ונועם דובת, אמנם 3 נקודות באחוזים לא טובים, אבל 6 אסיסטים, שזה סי אישי שלו בירושלים, ושתי חטיפות, ומעבר לזה, זה היה משחק לא רע בכלל של קייסי ריברס בדקות המעטות שהוא שיחק, ככה שירושלים באמת שלטה בעניינים אחרי המפלה במשחק הראשון, ובאופן כללי, לדעתי, אנחנו סוף סוף רואים את אדם אריאל נותן את מה שדיברנו עליו במהלך העונה, הגנה יותר טובה בסדרה הזאת, הכדורים נכנסים יותר, והוא בהחלט מהשחקנים היותר טובים של ירושלים בסדרה, כשמסתכלים על שני המשחקים עד עכשיו. אצל גלבוע, פרנטס היחיד שסיפק יכולת לגיטימית, אבל גם הוא לא היה מספיק טוב בניגוד למשחק הראשון שהוא היה מדהים. דרק קוק שגם היה יוצא מן הכלל במשחק הראשון נעצר הפעם על 3 נקודות ב-1-7-2 למרות עבודה טובה שלו בריבאונד שוב בשני צידי הפרקט. תום מעיין פשוט לא מספיק טוב לרמה הזאת לרוב, ומייקל בריסקר בערב כליה לא טוב, עיבודי כדור, יותם חנוכי לא התעלה וגם מורחק אחרי מרפק לפניו של ווילי ווקמן, וגם רוני הרל לא באמת התעלה, אור קורנליוס היה בסדר גמור, והדבר היחיד שהקבוצה תיקח זה יכולת לא רעה של דניאל גואטה, והקבוצה החליפה למזוסות חדשות אחרי הפסד הבית לחולון, רשמה 5 ניצחונות רצופים בבית, אבל עכשיו זה נעצר מול ירושלים, אז לפחות זה עבד בעונה הסדירה. טוב, אז אחרי שדיברנו קצת על המשחק של שתי הקבוצות, ירושלים וגלבוע, איך אתה באמת רואה את הסיכויים של שתי הקבוצות לקראת המשך הסדרה, ובמיוחד המשחק הקרוב, שהוא בעצם משחק מפתח, כי אם איכשהו גלבוע מנצחת, אני בטוח שהיא תבוא בגישה שונה לגמרי מהמשחק האחרון, שבו אני לא יודע אם זה עלה להם לראש הניצחון במשחק הראשון, גם המאמן גיא קפלן לא הרגיש את זה באימונים לפני, אבל בסוף הייתה איזושהי ירידת מתח שהתבטאה בתוצאה ממש ממש לא טובה.
כן, אז אני חושב שיש קצרות, הדבר הראשון זה סוגיית הריבאונד. במשחק הראשון באמת גלבוע עשתה בית ספר להפועל ירושלים בכל הנוגע לריבאונד, וזה בעצם, זה מה שניצח לה את המשחק, 33 ריבאונדים של ירושלים מול 43 של גלבוע גליל. במשחק השני, ירושלים הראתה לגלבוע גליל, מה זה בעצם אומר שליטה בריבאונד? כי להפועל ירושלים יש יותר כלים, יש יותר כלים, גם טקטים וגם שחקנים, והיא לוקחת 20 ריבאונדים יותר מגלבוע במשחק הזה, זה הדבר הראשון. הדבר השני, הניצחון הזה של הפועל ירושלים, בגלל שהוא בהפרש כל כך כל כך גבוה, אפשר לאותם אלפרין לשמור על חלוקת דקות מאוד 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 מאוזנת. אני רק מקריא לך את חלוקת הדקות בגדול, 19, 19, 16, 21, 15, 25, 18, 16, 16, 20. כלומר, המון המון שחקנים שמשחקים מספר די קטן יחסית של דקות, לא 30 ומעלה כמו שאנחנו לפעמים רואים מאותם אלפרין, ולקראת המשחק הבא יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. ופרשי כישרון שאנחנו מכירים מהקבוצות האלה ויודעים מה הרמה של כל אחת מהן, ולכן אני חושב שאנחנו הולכים בו של הפועל ירושלים בסדרה. כמו שאמרת, המשחק הבא הוא משחק מאוד מאוד חשוב, הוא רוצה להחזיר לעצמה את הביתיות, אבל אני מאמר 3-1 לירושלים.
כבר לפני הסדרה אמרתי 3-1 לירושלים, לא חשבתי שהם יפסידו כבר במשחק הראשון, אבל בקצב הזה יש סיכוי שזה באמת יקרה, ובוא באמת נעבור לסדרה אחרת, הפועל חולון מול הפועל גליל עליון, הערב באמת עשוי להיות המשחק האחרון בסדרה הזאת, כשחולון תארח את גליל עליון בהיכל טוטו, וקיבלנו שני משחקים מאוד שונים, במשחק הראשון בבית חולון הביסה בלי רחמים את גליל עליון, ובאמת לא ראינו פייט מצד גליל עליון, משחק מאוד קשה לצפייה עם הרבה דקות של גאובץ' טיים והופעה מצוינת של טיוס מגי, קריס ג'ונסון, ג'ו רגלנד ורפי מנקו, ותרומה לא רעה של עוד כמה שחקנים כמו פרדריק בורדיון וניף מיסגב שחזר מפציעה, ובצד של גליל עליון רק אייקי רבו עשה דברים טובים כשהמשחק היה חי עדיין, ברייס וושינגטון היה בסדר ונימוד לוי סיפק דאבל דאבל אבל החטיא שלשות, ובמשחק השני שבו גליל עליון נאלצה להסתדר ללא גבי צ'צ'שווילי הפצוע, זה גם נפתח בדומיננטיות של חולון, אבל גליל עליון כן חזה בהמשך, והמשחק הוכרע ממש על חודן של זריקות עונשין גבוליות, שלוש כאלו היו לטיירוס מגי ברגע הסיום, אחרי משחק לא טוב שלו בסך הכל, וזה היה משחק שבו נימוד לוי היה אדיר, 27 נקודות, 7-8-2, 4-6-3, די ג'יי קנדי היה טוב מאוד עם 21 נקודות, ברייס וושינגטון, עבודה מדהימה עם 7 ריבאונדים בהתקפה, 15 נקודות, 11 ריבאונדים בסך הכל, ממש הוביל את הקאמבק של גליל עליון, ושחקנים כמו אייקי רבו ושבון לואיס, הגיעו לנקודות שלהם, אבל לא היו מספיק טובים לאורך כל המשחק. בצד של חולון, בסוף ג'ו רגלנד עם עוד משחק מדהים, 27 נקודות, 6-7-2, 4-8-3, 6 אסיסטים, ובאמת רואים כמה הבן אדם הזה מבין כדורסל, וכולם מדברים על זה, באמת שהוא צופה בכדורסל, כל זמן שהוא יכול, ופשוט רואים את זה, למרות החיסרון בגובה, הבן אדם באמת מצליח להיות מושלם עד כמה שהוא יכול במה שהוא עושה, ולאורך העונה אנחנו פחות רואים את השטויות של עיבודי כדור לא טובים שהיינו רואים בהתחלה. סטיב זק עם משחק התקפי מעולה, 12 נקודות, 6-8-2, וקריס ג'ונסון שוב היה טוב מאוד עם 15 נקודות, 4-4-2, שאר השחקנים לא באמת הרשימו, שוב היו שם דקות לא רעות של מסגב, שבאמת נותן לחולון עוד עומק אחרי שהוא חזר מהפציעה, בטח כשלגליל עליון יש סגל מאוד קצר בלי איתי מושקוביץ' הפצוע, וגם בחולון עוד שחקן שהיה לא רע בכלל זה פרדינק בודיון. אז איך אתה מסכם את הסדרה הזאת עד עכשיו, והאם לדעתך גליל עליון יכולה עכשיו להפתיע ולהאריך את הסדרה, בין אם גבי צ'צ'שווילי ישחק בסופו של דבר ובין אם לא?
אני חושב שאנחנו רואים פה מה שידענו על שתי הקבוצות האלה כבר מתחילת העונה. על הפועל חולון ידענו שהיא קבוצה ביתית, שצריכה קצב משחק מאוד מאוד מסוים, שצריכה אחוזי כליה משלוש מאוד מאוד גבוהים, שצריכה של טירוף ושל דחיפה מהקהל, וזה מה שמציב אותה כקבוצה מאוד 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 ביתית. זו גם הסיבה דרך אגב שהסיום שלה לבסוף בליגה, במקום הרביעי, הוא סיום די מאכזב מבחינתה, זה אומר שעל אף אחת מהקבוצות, הקבוצות שמעליה, לא בני הרצליה, לא הפועל ירושלים ולא מכבי תל אביב, היא לא תקבל יתרון ביתיות בשלב הבא, או בשלבים הבאים. ואנחנו רואים את זה כאן, כי במשחק הראשון, עם כל מה שזה אומר, היא מנצחת ומנצחת, כמו שאתה אומר, בגדול, שדרך אגב, משלוש היא קולט ב-55% במשחק הזה, לעומת 38 במשחק האחרון, וכשזה כבר לא במגרש הביתי שלה, כשזה במשהו קצת אחר, קצת שונה, ובמקרה הזה במגרש שנחשב, מגרש מאוד 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 קשה, בכפר בלום, שם היא כבר פחות מצליחה להיכנס לקצב שלה, פחות מצליחה לשלוט בדברים שהיא רוצה לעשות, וזה הופך אותה להרבה הרבה פחות קטלנית, והרבה פחות מסוכנת עבור גליל עליון. זה הדבר הראשון. ואני חושב שעל גליל עליון, שוב, אנחנו רואים את מה שהכרנו, ידענו וחווינו לאורך כל העונה הזאת. אנחנו רואים קבוצה שיש לה המון 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 כלים, אבל מבחינת עומק, מבחינת גיוון, מבחינת קבוצה שהיא באמת מוכשרת ברמת הטופ הזאת, אין פה באמת לדעתי את הדבר הזה. בסוף כן, שזה במגרש הביתי ושהכל מתחבר, אז נימוד לוי מצליח לחבר משחק טוב, ביחד עם התעלות של קנדי, וזה יוצא סתם מאוד. אבל אני לא חושב שזה דבר שיכול להגיע לאורך זמן, ולטווח ארוך. אני חושב שהסדרה הזאת תלויה בעיקרה, או אולי כולה, ביכולת של הפועל חולון, ואני חושב שהפועל חולון ברמה וביכולת שלה כרגע מסוגלת לקחת את הסדרה הזאת, בטח ובטח בבית, אבל גם בחוץ במידת הצורך. אם אני כבר אגלוש לאימור, כי זה מתבקש, לדעתי המשחק הזה בכיס, כלומר המשחקים האלה בכיס של חולון מול גלבוע, מול גליל עליון, ואני הייתי מאמר על 3-0 לחולון.
אני גם הולך על זה בשלב הזה, ציפינו לסדרה יותר צמודה, הלכתי על 3-2 לחולון בהתחלה, אבל התפתח איך שזה התפתח, עם הסגל הקצר של גליל עליון, ואיך שהמשחק השני הסתיים, ובאופן כללי, בהקשר הזה, חבל על המעבר של עומר טל לחולון, זה באמת מעבר שלא עשה טוב לאף צד, אני בטוח שהוא היה שמח לשחק עכשיו דקות משמעותיות בפלייאוף עם גליל עליון, ואני בטוח שגליל עליון הייתה שמחה לקבל עוד יותר עומק איתו, אבל זה לא יקרה מן הסתם, האם יש לך משהו להוסיף על זה, או שנעבור לסדרה הבאה?
נעבור לסדרה הבאה, הגנית, לא פחות.
לגמרי, והפועל חיפה באמת נמצאת בפיגור 2-0 מול בני הרצליה, שבאמת מראה את העוצמה שלה, שגם כשהיא לא מרשימה לאורך רגעים לא מעטים במשחקים האלה, היא עדיין מצליחה למצוא את הדרך לנצח. במשחק הראשון, חיפה הייתה לא רעה בכלל במחצית הראשונה, הובילה, והרצליה בסוף, ככל שהמשחק הלך והתקדם, היא סיימה עם תוצאה שיותר כמו תבוסה לכיוון של חיפה, ובמשחק השני, חיפה באמת אחזה בסיכוי אמיתי לנצח, אבל המשחק נגרר להערכה אחרי זריקות עונשין מוצלחות של סנדי קורן, ושם הרצליה עשתה את מה שצריך כדי לנצח, וקריס באב שוב הוכיח עד כמה הוא ווינר גדול, 25 נקודות, 5-11 ל-3, אחרי פתיחה לא טובה ועיבודי כדור, מוריס קמפ עם סדרה מצוינת עד עכשיו, בשני המשחקים הוא קלה 20 נקודות או יותר, במשחק השני די-ג'י קופר מסר יותר אסיסטים ככל שהמשחק הלך והתקדם, ולמרות שלשה לא טובה שלקח סמוך לסיום, הוא עדיין היה חלק משמעותי בניצחון הזה, אנדי ון וליט הגיע לנקודות שלו, מעבר לזה, אני דווקא הייתי מודאג מהיכולת של צ'יננו אונואקו, שכבר הרבה זמן לא מרשים, והפעם הוא יצא בחמש עבירות, ושוב, לא מרשים בסטנדרטים של אונואקו, זה לא אומר שהוא לא מגיע למספרים גבוהים, זה פשוט אומר שבמבחן העין הוא לא שחקן בלתי ניתן לעצירה. שון דוסון עם משחק חלש, 4 עיבודים ו-7 דקות, ובצד של חיפה במשחק השני גרגורי ורגס החטיא המון שלשות, עד שהן סוף סוף התחילו להיכנס בדרך ל-5-1, זה 22 נקודות, 8 אסיסטים, אבל זה לא הספיק, ג'יימס אניס הגיע לנקודות שלו, אבל עדיין השלשות פחות נכנסו, קדים אלה נסתבך בבעיית עבירות מוקדמת, ובהמשך קלה לא מעט נקודות, ג'יימס דיקי אדיר בהתקפה ובעיקר בהגנה עם החסימות שלו, ואיגור נסטרנקו עם סיומת טובה בצבע, ספנצר וייס, סוג של התעלה ביחס לרגיל, עם כמה סלים ברבע הרביעי, הגנה טובה בסך הכל ואסיסטים, אבל זה עדיין לא מספיק, ועמית צמחון, שבאמת עשה קורטאות ובצדק, במשחק מול מכבי תל אביב, פשוט עם סדרה לא טובה בכלל, הכדורים שלו פשוט מסרבים להיכנס, אבל לי בעיקר מפריע העניין עם השיפוט, אני מסכים שיש כל מיני החלטות מעוררות מחלוקת, אבל גם הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב במשחקים הראשונים, מתלוננות הרבה על השיפוט, ולדעתי זה נושא די מאוס, אז אני רוצה לשמוע את הדעה שלך גם מבחינה מקצועית, וגם מה התחושות שלך לגבי כל התלונות על השיפוט.
אז אני אתחיל באמת בנושא השיפוט. תראה, רמת השיפוט פה בארץ היא לא מושלמת, בוא נגיד ככה. יש הרבה בעיות, בין היתר בעיות שנוגעות לשקיפות, שיבוצים, ריוויו על החלטות של שופטים, ביקורת של איגוד השופטים על עצמו וכולי. הרבה תלונות רובה מאוד מאוד מוצדקות. אני חושב שהתלונות האלה צריכות להיות מנוהלות ברמת המערכת. כלומר, לבעלי הקבוצות, בשל המבנה של המנהלת, לבעלי הקבוצות יש סי, ויש להם סי בכל הקשור להחלטות שם, ואיגוד השופטים בסוף הוא גוף שכפוף לעניין הזה, והנהלות והשינויים צריכים להתבצע שם. רוצים לשנות את הגוף שאחראי על השופטים בישראל, אז בואו תעשו פעולה ברמה מערכתית. אבל כל תלונה שהיא ממוקדת ואחרי משחק וברעיונות שממש 2 דקות אחרי שהוא שרק בלתי ספורטיבית שלא הסכמת איתה על הקבוצה שלך, לבוא לעמדת הרעיונות וללכלך על שופט כזה או אחר, אני לא חושב שיש לזה מקום, כי אני פשוט לא חושב שיש לזה תכלית. מה התכלית? שיפסלו את המשחק, שיעשו משחק חוזר, אין לזה קייס ואין לזה שום צורה לדעתי. זה מנוגע לענייני השיפוט. אני רוצה להצביע, כשאנחנו מדברים מבחינה מקצועית על הסדרה הזאת של, של בני הרצליה, אני רוצה להצביע על איזשהו קשר בין שלושת, בין שלושת הסדרות האחרות. או איזה מקום בין שתי הסדרות האחרות, נוציא את הדרבי החוצה לדרבי חוקים שלו וכו'. בשלושת הסדרות האלה, מלבד הדרבי, היה לנו משחק אחד מאוד 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 צמוד, ומשחק שני, ומשחק אחר שהיה חד צדדי לחלוטין. הדבר הזה די מקשה עלינו את הניתוח של המשחק השלישי. כרגע, מה יחסי הכוחות האמיתיים? יחסי הכוחות האמיתיים זה ששתי הקבוצות ממש ממש שוות ברמתם, או שקבוצה אחת עדיפה מאוד על השנייה. וזה דילמה שאנחנו מתמודדים איתה בכל שלושת הסדרות, כלומר, אנחנו לא יודעים לשפוט האם, האם גליל עליון וחולון באמת שוות ממש ברמתם, וזה יוכרת על כלי אותם ש... פייבוריטית גמורה. וכנ"ל על, על האם הפועל ירושלים היא שווה 40 הפרש מול גליל, גלבוע גליל, או שאולי גלבוע גליל, כמו שראינו ביום נתון, יכולה לקחת משחק נגדה. ובהקשר של הסדרה שלנו, האם הפועל חיפה ובני הרצליה, קבוצות שהן ברמה שווה, או שבני הרצליה הרבה יותר קטלנית. אני חושב שבשתי הסדרות האחרות, שהן לא בני הרצליה והפועל חיפה, אנחנו יכולים להגיד בוודאות שיש לנו קבוצה כישרונית, עמוקה, מגוונת, ויש את הקבוצה השנייה שהיא האנדרדוג המובהק. בסדרה מול הפועל חיפה בני הרצליה, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה בוודאות. בני הרצליה יותר מוכשרת. בני הרצליה יותר עמוקה, יותר מגוונת, יותר מנוסה. אני לא חושב שהפער כל כך גדול. אני חושב שהמשחק השלישי לצורך העניין, ילך יותר לכיוון של המשחק שראינו עכשיו, משחק שהוא יותר צמוד, שיכול להיות מוכרע לשני הכיוונים בכל יום נתון, ומשחק שתלוי הרבה פעמים במומנטום וביכולת של שחקן כזה או אחר. לקראת המשחק השלישי זה קצת מסבך את הסדרה. אני אקח פה אימור ריסקי לסדרה הזאת. אני חושב שהסדרה הזאת הסתיים 3-2 לבני הרצליה. בני הרצליה תעבור את הסדרה הזאת, אני חושב שזה יהיה, שזה לא יקרה בקלות, ושהיא תעבור המסע עד הניצחון הזה.
וואו, אז זה באמת אימור יחסית אמיץ. אני הולך עם הרצליה, נראה לי שההזדמנות הגדולה של חיפה לנצח הייתה במשחק הקודם. נראה לי שכמו חולון, הרצליה גם תסגור עניין עכשיו עם 3-0, אבל נראה מה יקרה. וזהו, נמשיך הלאה לפינת סיפור, באמת נסיים את הפרק הזה, והפעם אני אביא סיפור, אז יצא לי לחשוב על זה, ויש לי סיפור קטן שאולי היה מתאים יותר גם לטיימינג של פיינל פור ליגת האלופות שדיברנו אז, והבאתי סיפור על אוהדי טנריפה, אבל זה עדיין מתאים עכשיו, ולמה זה קשור לפיינל פור ליגת האלופות? סתם כי קריס ג'ונסון נמצא בסיפור הזה, אז לפני כמה שנים, סוף עונת 2018-19, הספורט רבי ואני הלכנו למסעדת קנטקי פרייד צ'יקן בירושלים פה, וזה היה משהו שתוכנן מראש, איזשהו אירוע קטן שכמה שחקנים של הפועל ירושלים מגיעים לאכול, לחתום על תמונות בשביל האוהדים, והשחקנים האלה היו ג'יימס פלדין, קריס ג'ונסון שהיה פצוע אז, ומלקום גריפין ששיחק תקופה קצרה בירושלים למי שזוכר, ומי שיוגנו את האירוע הזה היו שני אנשים שככה למדו עם אמר סטודמייר תורה, אחד זה זכריה לחיים קוראים לו אני חושב, והשני מרדכי יוסף בן אברהם, שהוא סוג של תלמיד חכם אפשר להגיד, ומה שקרה זה שהייתה לנו שם, בעצם אכלנו עם השחקנים האלה ודיברנו, ובאמת הייתה חוויה שלרוב לא קורית, וזה היה ממש קצת לפני הפיינל פור של ליגת העל, שירושלים הפסידה לראשון לציון, זה היה כמה ימים לפני, אז זה סתם ככה אירוע קטן שנזכרתי בו, שאיכשהו גם קשור לאמר סטודמייר, וזהו בעיקרון. תודה רבה לכל מי שהזין. מה?
סיפור נהדר.
כן, אז יש כתבה ממש קצרה על זה שאלינו בזמנו, אז מי שרוצה יכול לחפש את זה באינטרנט, ושוב תודה רבה לך עומר על הפרק הזה, כיף שוב לדבר כדורסל, ותודה רבה לכל מי שהזין ויאזין גם לפרקים הבאים של פודקאסט התשיעית באירופה. אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר עצמו, וגם באתר ימשיכו לעלות כל מיני כתבות, יש שם כבר המון דברים, ציוני שחקנים, כתבות לקראת משחקים, אחרי משחקים, כתבות של עומר גם נמצאות שם, אז כל מי שרוצה להמשיך להעמיק בכדורסל הישראלי ובסדרות הפלייאוף בליגת העל, יכול לבדוק, ונתראה בפעמים הבאות.